כן, רציתי רק ככה, לפני שאנחנו מתחילים, גם להגיד לך משהו על שנדבר רגע על המקום החדש שבו אנחנו מקליטים.
כן.
אנחנו עזבנו את הרדיו.
נכון.
הרדיו החברתי הראשון ייבדל לחיים ארוכים.
אמן.
אבל אנחנו לא נהיה חלק מהחיים הארוכים שלו, אנחנו פרשנו בגלל סכסוך כספי. עם הבעלים. לא, לא ניכנס לזה.
לא ניכנס לזה. טוב, אחי, אז...
רגע, 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 אבל לפני זה, אז אנחנו שידרנו הרדיו החברתי, שהיה ברחוב מנחם בגין בתל אביב, ועכשיו אנחנו משדרים מרחוב ז'בוטינסקי ברמת גן.
יאללה.
וזה שינוי אווירה, שינוי אווירה. לא שינוי דרמטי, כי גם שם היה פסטורלי, וגם פה פסטורלי, אבל עדיין, ואני אומר, באמת, עיר כל כך יפה רמת גן.
נכון.
עם קצב כל כך רגוע כזה, ואתה יודע, זה מזכיר לי, זה מזכיר לי מקום שהייתי בו, שנקרא Calm and Nature,
okay.
רוגע וטבע,
נכון.
זה מה שהעיר הזאת משדרת, ואני אומר, אני אומר למאזינים שלנו, ואני אומר גם לך, חנן, יש עכשיו הזדמנות, חופש גדול, קחו שבוע חופש, קחו את הילדים, ובואו לאיזה צימר ברמת גן, העיר הזאת כל כך מזמינה, ויש בה כל כך הרבה דברים יפים לראות וליהנות.
נכון.
ופשוט
נכון,
תענוג, נכון, פשוט נכון, עיר.
נכון, שכונת חרוזים, שיקון ותיקים, מרום נווה, קניון הילון. יש כאן באמת כל דבר שאתה רוצה לעשות, יש ברמת גן. Mm-hmm. ולא סתם, ולא סתם, הגה מי שהגה את השורה האלמותית, זה מצוין, זה רמת גן, חביבי. זה תל אביב לא יכולה להגיד על עצמה, זה מצוין, זה תל אביב, קודם כל כי זה לא חרוז, ודבר שני, כי זה לא באמת מצוין כמו שזה מצוין ברמת גן, ואנחנו מזמינים אתכם, אנחנו מזמינים אתכם לרמת גן, בואו בהמוניכם, חנייה ושפע. האם יצא לך לראות את הקטטה המדהימה במלון ברומניה אחרי הופעה של דודו אהרון וליאור נרקיס?
אך, איזה קטטה, איזה קטטה. אני לא מבין למה הם צילמו זה אורך, אבל שמת לב?
כן, כן, נכון.
זה לא אנשים, באמת, אתם כבר רואים קטטה, צלמו לרוחב.
נכון, נכון.
זה מה זה מעצבן?
וכאילו לא משנה כמה תסביר לאנשים, כמה תראה להם דוגמאות, כמה אנשים מצלמים לאורך. למה? לא מבין.
זה אנשים, אתה יודע איזה אנשים. זה אנשים שהלכו להופעה של דודו אהרון.
מה, אתה יורד על אנשים שהלכו להופעה? מה רע בהופעה של דודו אהרון?
מה רע?
מה רע?
אם אתה שם אותי בהופעה של דודו אהרון וליאור נרקיס, אז גם אני אחרי זה, כנראה, אתה יודע, התעצבן, ואם אני, אתה יודע, מחומה מספיק, אני גם מתחיל לתת מכות. או ללכת מכות.
למה? לא היו מכות בהופעה שלך ואלברשטיין?
לא, לא היו מכות בהופעה שלך
ואלברשטיין. אוקיי, לא בכלל ואלברשטיין. לא היו מכות בהופעה של הדודאים?
לא, לא היו מכות בהופעה של הדודאים.
אוקיי, לא היו מכות בהופעה של הפרברים?
לא, לא היו מכות בהופעה של
הדודאים. בחייך.
שמע, אנשים באים, הם כבר ראו את דודו אהרון באיזה 1,000 חתונות, ראו את ליאור נרקיס ב-5,000 בת מצוות, די, אין להם כוח, משעמם להם, עוד פעם השיר ועוד פעם השיר, אתה יודע, ומישהו זה, ואז אתה יודע, הם מתחילים לריב גם, מי יותר טוב, דודו או ליאור, ליאור או דודו, מפה לשם, אף איזה כיסא, מפה לשם, נהיו מכות, נהיה אקשן, נהיה מעניין, זה מה שהם רוצים לעשות, הם רוצים שיהיה מעניין. אם הם חוזרים מרומניה, מהבית מלון, ולא היו מכות, למה הם נסו בכלל?
נכון, נכון, האמת שגם מכות אפשר ללכת בארץ, אתה יודע, אתה לא חייב לנסוע לחול כדי ללכת מכות. אבל אני חושב שזה שילוב של הופעה גרועה, רדבול ווודקה זולה. באיזשהו מיקס כזה, אתה יודע, שיצר את מה שיצר.
כן.
עכשיו אני גם חייב להגיד, אתה יודע, הסתכלתי בווידאו פעם אחר פעם אחר פעם, זה לא היה איזה קטטה מטורפת. זה ישר באים הנודניקים האלה שמפרידים. מה אתם מתערבים? תנו לאנשים ללכת מכות, תנו לאנשים להוציא את זה עד הסוף.
נכון, נו באמת, למה אנשים באו? זה כמו בכדורגל. סוף סוף כבר יש איזה משחק, אתה יודע, לא קורה כלום, לא קורה כלום, לא קורה. אתה אומר כבר, לפחות יהיו מכות. ואז הם הולכים מכות, בא השופט מפריד. מה אתה מפריד?
נכון.
תן להם לריב. נכון. שיהרגו אחד את השני. נכון.
הרי למה אנחנו צופים נגיד בפורמולה אחת? מה, אנחנו נהנים לראות מכוניות שמנסות שם בסיבוב ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? לא. אנחנו מחכים שרכב יתהפך ויעלה באש.
בדיוק.
בשביל זה אנחנו חיים.
בדיוק.
זה גם תמיד מצולם מרחוק.
כן, לא, וזה גם מצולם תמיד באיזה אנדרואיד. אתה קולט שזה באנדרואיד כזה מאפן. צלמו באייפון, באמת. אם אתם כבר נקלעים לסיטואציה, תשיגו איזה אייפון איכותי. אייפון X או 8 לכל הפחות.
הזה, גם אתה אחי, גם אתה כמו כל עשרות אם לא מאות אלפי ישראלים, עלית על מטוס והרחקת עד ליעד כלשהו באירופה.
נכון.
אתה רוצה להגיד לאן?
כן, כן, אנחנו היינו לפני כשבוע, חזרתי מקרואטיה. הנושא הזה של הישראלים, אפרופו המכות ברומניה...
היו מכות בקרואטיה גם?
לא היו מכות בקרואטיה. לא היו מכות, היו יותר מדי אירופאים בשביל שיהיו מכות, ומעט מדי ישראלים. אבל הנושא הזה של הישראלים מאוד הטריד את משפחתי. אנחנו נסענו בהרכב מורחב, עם אחותי ואחי ומשפחותיהם. וכשתכננו את הנסיעה, אז עלה בהתחלה האופציה של יוון או טורקיה, והיה חשש מאוד גדול שאם אנחנו נוסעים בדי ליוון, כל המלון יהיה ישראלים, ישראליאדה, ארסים, ולא רוצים את הדבר הזה. ואמרנו, אולי בקרואטיה זה יהיה פחות. ובאמת היה פחות, אם כן יהיה לי למה להשוות, כי יכול להיות שגם ביוון יש מלונות שאין בהם הרבה ישראלים. אבל מה שכן קרה, זה בכל זאת נסענו באיזשהו דיל ישראלי, וגם בטיסה מן הסתם היו ישראלים, לא מעט, וגם באוטובוס שלוקח אותך מהשדה אל המלון, היו עוד ישראלים חוץ מאיתנו, והייתה שם חבורה כזאת...
חוץ מכם האירופאים, כן? שאתם לא ישראלים, אתם אירופאים.
כמובן, כמובן. והייתה שם חבורה כזאת של 4 ילדים, צעירים, אני חשבתי בהתחלה שהם בני 11, 12, אחר כך הסתבר שאחד מהם הוא בן 18 בכלל, אבל הם היו, איך לומר, קצת אילגים וקצת פשוטים. הסתבר שהם גדלו בנהריה, או גרים בנהריה, ואני ניהלתי איתם שיחה ערה, וכל הזמן המשפחה שלי כזה עושה לי פרצופים של כאילו, הלו, מה קורה איתך עם העיניים וזה, מה אתה מדבר עם הילדים האלה? ואחר כך גם שהגענו למלון וראינו שהם לא איתנו, אז כזה איזה הנחת רווחה שכולם הביאו, איזה מזל שהמשפחה הזאת לא איתנו במלון.
למה?
כי הם כאילו היו ארסים קצת או משהו כזה, אתה יודע, עכשיו, כולה כמה ילדים, כן, לא תגיד, זו חבורה של 100 ארסים. כמה ילדים, קצת, ההתנסות, האשכנזיות יצאה שם בצורה מאוד מסיבית. איזה מזל, איזה מזל. ואחר כך ראינו אותם אחרי כמה ימים עוד פעם באיזשהו משהו. גם כן, איזה מזל שהם לא איתנו במלון. מי ישמע מה הם היו מופרים לך? ואני בסך הכל רציתי לדבר איתם. אתה יודע, לנהל איזו שיחה נחמדה עם חבר'ה צעירים, לא מהחתך אוכלוסייה שלי, לא שאני פוגש כל יום. לשמוע קצת, לראות את החיים במקומות אחרים. והמשפחה שלי פתחה על זה עין.
אז נסעת לקרואטיה וגילית את המשפחה הגזענית שלך בעצם.
אפשר להגיד שכן, אפשר להגיד שכן.
אז איך הם מקבלים את זה שאתה עושה פודקאסט שהוא בחציו מזרחי? האם גם עליי יש להם איזשהם גילויי התנשאות וגזענות? כאילו זה עלה שם, כאילו, נגיד מה, מה אתה רוצה, מה אתה מדבר איתם? הם כמו חנן, מה אתה מדבר איתם?
לא, אמרו כמו חנן.
אוקיי.
תראה, זה לא, מה זה כמו חנן? הם, אין להם איזה משהו נגד הצבע אור שלהם, או נגד העדה שממנה הם באים. הנושא הדתי לא עלה. אבל כן, עלה זה שהם כאילו, אתה יודע, פחות, אני יודע מה, אינטליגנטים מהממוצע שאנחנו רגילים אליו באזורים שלנו. אז מה? אז מה? אז הם לא בני אדם? אי אפשר לדבר איתם? אי אפשר לשאול מאיפה הם? מי הם? מי הם? אם לא דם ידמנו? איך אנחנו יכולים כאילו להתקיים במדינה הזאת אם אנחנו מתנסים על אחינו הנאריאטים? מי אנחנו?
איי, זה נורא. איך המשכת משם? ככל שאני שומע את זה על המשפחה הגזענית שלך, ובמקרה אני מכיר אותם, כן? לא שאני לא מכיר את המשפחה הגזענית שלך, פשוט הכרתי את המשפחה שלך, לא ידעתי שהיא כזאת גזענית, עכשיו אני מבין שהיא גם גזענית.
אני גם לא הכרתי, אתה יודע.
זה נורא, מה
קורה? מדברים גבוהה גבוהה, הולכים להפגנות, ו...
מחבקים ערבים, מחבקים דרוזים, מחבקים גייז, אבל לא, מזרחים או זה, זה לא.
לא מתאים להם, לא מתאים להם.
אני אנסה לחשוב מה קורה אם הייתם מביא קלה. מזרחית הביתה, אחי.
אל תשאל. זה לא יכול היה לקרות.
לא יכול היה לקרות, אה?
לא, אתה יודע, פעם אחת הבאתי מישהי חצי מזרחית, ראיתי את הפרצופים והבנתי, אחורה פנה, רק אשכנז. אצלנו, רק אשכנז.
רק הגזע, הטהור, הלבן, הנקי, הצח.
כן.
אחי, אז אני ביום שבת בערב, הלו, מוצאי שבת,
כן.
במקום ללכת להפגנה של הערבים בכיכר, הלכתי לראות סרט.
וואלה.
כן, הלכתי לראות סרט, הלכנו ברגל, מהבית, הלכנו לכל אורכו של רחוב דיזינגוף, ובסוף הרחוב הבנתי כמה שאני זקן ולא רלוונטי, רחוב דיזינגוף מלא בברים, מסעדות, מקומות כאלה, עם מלא 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 צעירים על המדרכה, שותים בירה, מעשנים, חיים את החלום. אז אתה הולך שם ואתה מבין שכאילו בעצם, הנאורים, היכן הם נאוריי, היכן הם נאוריי, והיה בזה משהו מאוד מדכא. ואז, אבל הקטע הטוב של הטיול הזה, הוא שבסופו נכנסנו לסרט שאני רוצה להמליץ עליו.
וואלה.
כן.
איזה סרט?
סרט של ספייק לי.
כן.
שקוראים השחור הלבן.
שחור לבן.
שחור לבן. ו...
אתה היית השחור ודור לי הלבן?
נכון, ברור, ברור, ברור.
תמיד זה הולך אצלך למקומות האלה.
נכון, נכון, מה לעשות? גם הייתי המזרחי היחיד בקולנוע. נתנו לי כזה פתק, וסרט מצוין, אני לא אגלה לכם מה זה, רק שיש שם בחור שחור ובחור לבן, אבל רוצו לראות, אז בדיינו יוצאים מהקולנוע, והולכים שוב פעם בדיזינגוף, עכשיו אתה יודע, אוגוסט, דיזינגוף, ערב, אין אוויר, הכל נורא לח, חם, בא לך כאילו, בעודנו מחפשים אוטוטל בנרות כדי לחזור הביתה, כי באנו ברגל, לא רצינו לבוא עם האוטו. אתה הולך ברחוב, ומה אני רואה, אחי?
מה אתה רואה?
אנשים, זוגות, הולכים חבוקים על המדרכה. היא מחבקת אותו, הוא מחבק אותה, ואני, רק אני מסתכל עליהם, נהיה לי חם, אני עומד לי שם עם האריזת מגבונים לחים שאני יוצא איתה בערב באוגוסט בבית, שאני לא יכול לצאת בלעדיה מהבית, ואני רואה אותם הולכים חבוקים באוגוסט. אני אומר, מה, לא, לא, לא חם לכם? מה, מה, מה אתם פוחדים? שלחו ברחוב ואף אחד לא יראה את אהבתכם. אתה פוחד להחזיק אותה שהיא לא תלך, את פוחדת להחזיק אותו שהוא לא ילך. כאילו, מה, מה, מה זה החיבוק הזה? מה זה המנהג הזה? שאני בז לו גם בפברואר, כן? לא רק באוגוסט, כן? אבל מה זה הקטע הזה ללכת עם הבת זוג שלך חבוק ברחוב? אתה יכול להסביר לי את זה?
תראה, כן, אני יכול להסביר לך, חנן. מדובר פשוט באנשים שעוד לא התחתנו. עוד לא התחתנו, ויש ביניהם משהו שנקרא אהבה. ואולי אפילו יותר מדויק מזה, משיכה.
אוקיי.
ואתה יודע, אתה ברגע שהתחתנת, אתה שאלת היכן הם נעוריי, אז את נעוריך אתה השארת מאחוריך ברגע שהתחתנת, דקה אחרי כבר היית זקן, והשנים רק מכבידות, והאנשים האלה שאתה רואה שם, זה אנשים שעוד לא עשו את הצעד הזה, והם שומרים על נעוריהם, והם שומרים על אהבתם ועל משיכתם. אתה יודע, מה זה משנה באיזה טמפרטורה? אתה נמשך למישהי, אתה בכלל לא מרגיש, מבחינתך אתה בסיביר, אתה רוצה רק להתחמם ולהתחבק ולהתחרמן.
אני לא יודע, אני גם שהייתי בהתחלה, וגם שהייתי מאוהב בטירור, וגם בתחילות של מערכות יחסים, וזה באוגוסט היה לי חם, באוגוסט הלכתי מחובק עם אף אחד ברחוב. טוב אחי, אז בזמן שאתה נפשת לך מעבר לים, לחופו של הים האדריאטי, אז בעיר ניתלו כרזות בחירות, אתה יודע, הבחירות המוניציפליות בעוד כ-3 חודשים מתקיימות, ובעירנו הקטנה אנחנו יודעים שרון חולדאי מתמודד, ואסף זמיר מתמודד, ואסף הראל מתמודד, ואולי סתיו שפיר תתמודד, ועוד איזה אחד שאני לא זוכר את השם שלו, כי הוא עדיין לא תלה את הפוסטרים שלו. אז העיר כמרקחה.
כן.
העיר כמרקחה, יש את חולדאי וכל השאר.
כן, יש עכשיו את הבאז הזה, אז למי אתה מצביע? אז למי אתה מצביע?
נכון.
כאילו זה הרבה יותר מסקרן מאשר הבחירות אתה יודע, כי הבחירות הכלליות, כולם מצביעים באזורים שלנו, מרץ, מחנה ציוני, יאיר לפיד ירחם השם.
הרשימה המשותפת.
זה באזורים שלך אולי. אבל פה כאילו, כאילו הכל פתוח, כי כולם חילונים אשכנזים, אתה לא חילוני אשכנזי, אתה אין לך מה לחפש פה. לא יודע, אני חייב להגיד שאני נגעל מזה. נגעל.
מזה שכולם חילונים אשכנזים?
לא. אני אתמול ראיתי את הסקר שהיה בערוץ 2, אם אני לא טועה, שבו רון חולדאי מקבל 45% מהקולות, אחריו במקום השני אסף זמיר עם 10%, והשאר מדרדרים למטה. וזה דוחה אותי, זה דוחה אותי שרון חולדאי, על כל פשעיו, מעליו ואופיו המגלומני והמתנשא, מוביל בבטחה, אנשים לא רואים מי הוא, מה הוא, לא מבינים את המהות של דמוקרטיה, שנועדה להחליף פה ראש עיר אחת לכמה זמן, ואנחנו צריכים לשאת את הבן אדם הזה קדנציה אחר קדנציה אחר קדנציה. לך הביתה כבר. לך הביתה, מה אתה בכלל מתמודד? תוריד את הראש ואוף הביתה. אני לא מאמין שהבן אדם הזה ממשיך להתמודד וממשיך לקבל את כל... אני אומר לך, אני נהייתי, אני שונא את העיר הזאת. אני שונא את העיר הזאת בגלל מה שהוא עשה ממנה, עיר לעשירים, עיר שלא מכבדת את אזרחיה, עיר שלא דואגת לאזרחיה, דואגת רק לאנשים מחוץ לעיר ולעשירים שמגיעים אליה, ואלה שמצביעים עבורו, אתה מבין? גם אותם אני שונא, כאילו, זה כבר נהיה כאילו... אני לא רוצה לחיות בעיר הזאת, אני לא רוצה להיות בקרב אנשים שמצביעים קדנציה אחר קדנציה לרון חולדאי. מי זה האנשים האלה? איפה נרשמים לעיר אחרת? אני רוצה עיר אחרת.
סיימת?
כן.
הבט. תראה, הוא סוס מנצח, וכמו שאומרים הרבה מאוד אנשים, אם זה עובד, למה לתקן? אנשים מאוד מרוצים, הערך הדירות שלהם עולה, העיר נקייה, מטופחת, העיר נהייתה מרכז הגייז העולמי, העיר נהייתה עיר תיירותית, מאוד המון משרדים, המון עסקים, המון ילדים, באמת, העיר סבבה, אז אנשים אומרים, במה אני אחליף אותו? בוא נראה במה אני אחליף אותו. אני אחליף אותו באסף הראל?
כן, קודם כל, ברור, אסף הראל הוא המועמד החביב עליי, אני מתכוון
למה?
להצביע בגלל, עבורו, למה, וגם בגלל... לעבוד עבורו, כדי שיתקדם, ואולי ישיג הישג משמעותי בבחירות האלה. כן, כי הוא בן אדם עם ערכים.
בסדר.
אני מאמין בו, אני מאמין בדברים שהוא רוצה לעשות, ביכולת שלו, המונולוגים שהוא עשה בשנים האחרונות, בתוכניות שלו ובאינטרנט, הם פשוט לעילה, מה הוא?
מונולוגים. אסף הראל פעם ניהל איזה חנות מקום, קולט, אסף הראל ניהל מתחתיו איזה שלושה אנשים, או עשה איזה פרויקט מטורף באיזשהו תחום, כאילו, בוא, המגלומניה היחיד פה הוא אסף הראל, שחושב שבגלל שיש לו איזשהו יכולת טובה בלשאת מונולוגים בטלוויזיה, הוא זה מספיק לו כדי להפך להיות ראש עיר, הוא כאילו, אוקיי, אני לא יהיה עכשיו חבר מועצה, חבר מועצה זה לחלשים, או...
הוא לא אמר שהוא לא יהיה חבר מועצה, אגב.
או לעבוד באמת, או כל מיני כאלה. לא, אני ישר רץ לרשות עיריית תל אביב. למה? כי אני אסף הראל, ואני בטלוויזיה, ואני יודע לעשות מונולוגים. בוא, באמת, עם כל הצניעות. אם כבר, אז אסף זמיר, שקודם כל, אני חייב להחמיא לאסף זמיר, שנראה 10 בקרזות, פשוט 10, חתיכי, נראה שלב, נראה שעשו שם עבודת פוטושופ לעילה ולעילה.
מקסים. מה זה החמאת לו עכשיו?
עשה לי לראות אותו במציאות מרחוק אמנם, אז אני לא יכול להשוות בדיוק בין איך שהוא נראה במציאות לפוסטר, אבל אני חייב להגיד למי שעשה את הפוסטר, תקשיב, הוא מקבל את הקול שלי רק בשביל הפוסטר הזה.
חנן, בוא נתמקד, באמת, המראה של אסף זמיר הוא לא על הפרק כרגע.
מה קרה? אני רוצה להחמיא לבן אדם.
זה לא רלוונטי.
מה קרה?
אז אם סתיו שפיר, ראית איזה יופי עשו לה את הפוטושופ בעת, מה אתה מדבר? זה פוטושופ.
נכון, נכון.
ככה צריך לרוץ לבחירות, ואני מקווה מאוד שהיא תרוץ, לא בגלל שאני בוחר בה, אלא בשביל, אתה יודע, לעשות קצת disrupt לכל העסק הזה.
והיא גם חצי עיראקית, מה ששובר את כל הקטע האשכנזי.
כן, היא לא גבר אשכנזי.
נכון, היא לא גבר אשכנזי.
ובאמת, אני רוצה להגיד לך, תעודת עניות לעיר הזאת, ובכלל על המשקל של כאילו, if it ain't broken, why fix it, אז בואו נצביע גם לביבי. It ain't broken, נכון? אתה חי טוב, החיים שלך טובים, העיר שלך יפה, הכל מלבלב, הכל נחמד, אתה טס 8 פעמים בשנה לחול, למה להחליף את ביבי? אחלה ביבי, שישאר ביבי. זה בדיוק הלוגיקה שמנחת האנשים שמצביעים עבורו. בגלל זה הוא ה-35 מנדטים, בגלל זה אנשים מצביעים לרון חולדאי. I'm disgust. It's disgusting.
בזמן האחרון, אני וזוגתי יוצאים לכל מיני מסעדות. כאלה שאתה יודע, טרנדיות, חדשות, ישנות, כל מיני מסעדות. אם איזה פעם בשבועיים, שלושה, לוקחים את עצמנו, מביאים בייביסיטר, מתקלחים והולכים למסעדה.
יפה, מתקלחים.
מתקלחים.
אהבתי.
כן, כן.
ביחד?
לא, כבר לא, לא ביחד, כבר לא ביחד. Okay. מתקלחים כל אחד בנפרד, ואז יוצאים למסעדה. ושמתי לב בזמן האחרון, שאיך שאתה מתיישב לשולחן, ומגיע המלצרית החננית, מה הדבר הראשון שהיא אומרת?
ערב טוב.
לא.
שלום.
לא.
מה שלומכם?
לא.
היי.
לא. הדבר הראשון שהיא אומרת זה, הייתם פה כבר?
היי. הייתם פה כבר?
כזה, בדיוק, הייתם פה כבר.
מכירים את התפריט?
לא, מכירים את התפריט זה משהו שאני יכול, אתה יודע, לחיות איתו, נגיד, מכירים את התפריט, בסדר, יש לנו תפריט, אבל הייתם פה כבר, מה, למה, כי מה? אוקיי, לא הייתי פה, ואז מה? משהו יש שונה מזה שאני אזמין מנות, ואת אביא אותם לשולחן ואני אשלם בסוף? יש לכם איזשהו טריק חדש במסעדה שאנחנו לא מכירים אותו?
כן, כמו שאומרים, יש לאמא שלך פטנט אחר?
בדיוק, כאילו, מה זה משנה אם הייתי פה או לא הייתי פה? איך זה תורם לי, איך זה תורם לך, איך זה תורם לסביבה?
תראה, יכול להיות שהם רוצים לתת איזה נאום שהם יחסכו ממך על המקום, כי אם כבר היית ושמעת את הנאום הזה. אבל האמת היא שאני הייתי השבוע במסעדה, גם כן. יותר בר, זה נקרא בושוויק.
אוקיי.
זה הבשורה החדשה בתחום הקוקטייל ברז. אז מדובר בבר קוקטיילים. עכשיו, כל הטרנד הזה של הקוקטיילים, אתה יודע, אני מאוד לא מחזיק ממנו. ולא בגלל שקוקטיילים זה לא דבר טעים כשלעצמו, אבל הם עושים פה הזניה וביזיון מהדבר הזה. הם מגישים לך כוסות קטנות, ממש קטנות אבל. אתה שותה את זה, אתה לא מרגיש טיפת אלכוהול, זה מרגיש תמיד כמו איזה מיץ תפוזים עם איזה טוויסט של משהו אדום. בחיים, באמת, אין שום סיכוי שאתה מרגיש טעם של אלכוהול, זה תמיד כל מיני מגוון טעמים כאלה, זורקים לך בפנים איזה פרח כזה, שאתה כאילו אמור אולי לאכול אותו, אבל אתה לא תיגע בו, כי זה פרח. וגובים על זה 42, 48 שקלים. עכשיו, בדוקרי, אני אומר לך, אתה גומר את זה בשני שלוקים. אין שם, זה לא דרינק, זה חצי דרינק, ב-48 שקל, בטעם של מיץ תפוזים, ואתה אומר, אוקיי, אז אני אשתה עוד אחד, אני אשתה עוד אחד, אני אשתה עוד אחד. אנחנו שתינו ביחד, אשתי ואני, 7 דרינקים, ואף אחד מאיתנו לא יצא אפילו מעט שיקור מהדבר הזה. וזה מגוחך, כי אתה לא משתכר מזה, זה פשוט הונאה, פשוט הונאה. אז כל הטרנד הזה של הקוקטיילים וכל המקומות האלה של הקוקטיילים, אני ממש, אין לי סבלנות אליהם יותר, ואני כנראה אמשיך ללכת אליהם, כי אשתי אוהבת אותם.
אז כותב לנו ככה, כותב לנו רענן מרעננה. אני מעוניין בשעון יד ב-10,000 ש"ח. 10,000 ש"ח.
כן.
איך אני אומר את זה לאשתי?
איך אתה אומר את זה לאשתך? נסה בעברית, אני יודע איך אתה אומר את זה לאשתך.
בכל זאת, 10,000 שקל, אחי, שעון, בשביל לדעת מה השעה, אתה יודע.
כן. לא, אתה יודע, אנשים שרוצים שעונים יוקרתיים, אם הם מיליונרים, אז אתה יודע, זה goes without saying, הם פשוט עשירים, ובשבילם 10,000 שקל זה כמו בשבילי 10 שקלים, וזה באמת לא עניין, זה אין פה בכלל סוגיה. פה לא מדובר כנראה במקרה הזה, רענן מרעננה הוא לא איש עשיר, אם הוא היה עשיר, הוא לא היה מאזין לתוכנית שלנו.
הוא לא שואל את אשתו, אתה יודע.
כן, הוא לא היה שואל את אשתו, הוא כבר היה מגיע עם זה מהבית, עם השעון הזה. וזה לא המקרה, ואני תוהה, למה רענן צריך שעון ב-10,000 שקל? הוא רוצה לעשות פוזה על מישהו, הוא רוצה להרגיש חשוב, הוא רוצה להרגיש מיוחד, הוא רוצה, אני לא יודע מה האנשים האלה שזקוקים להוכחות שהם שווים משהו בדמות פריטי יוקרה, שהערך האמיתי שלהם, לא הערך בשוק שלהם, הערך, הvalue האמיתי שהם נותנים לך כבן אדם, הוא מפוקפק עד לא קיים. לא תגיד, זה אייפון, ואז אתה באמת נהנה מאיזושהי חוויית משתמש יותר טובה מול אנדרואיד. בוא, אין איזה, יש חוויה קצת יותר טובה, אולי משעון רגיל, אבל לא משהו ששווה להוציא עליו 10,000 שקל. אתה יודע מה אני עושה ב-10,000 שקל?
מה אתה עושה ב-10,000 שקל?
אני עושה ניתוח להגדלת הציצים ב-10,000 שקל. אתה יודע מה אני עושה ב-10,000 שקל? עזוב אותך. זה באמת, זה בעיניי ביזיון, וזה בן אדם שאתה יודע, סדרי העדיפויות שלו הזויים בעיניי, ואני מציע שפשוט יגיד לאשתו, ואני בטוח שהיא תזרום איתו, כי היא יודעת אם היא התחתנה, היא התחתנה עם סחורה הזאת של בן אדם שבא לו שעון ב-10,000 שקל, היא מכירה אותך, חביבי, רענן, היא לא תופתע מזה, היא תפרגן לך,
רגע, אחי, אני רוצה לחדד את השאלה, הוא לא שאל אותך אם זה רעיון טוב לקנות שעון ב-10,000 שקל, או מה זה יעשה לו למעמד, או כל מיני דברים כאלה. הוא שאל איך הוא אומר את זה לאשתו, כנראה שיש כאן איזשהו משהו, אתה יודע, כנראה שלהוציא 10,000 שקל אצלהם בבית, זה לא, אתה יודע, הוצאה זניחה.
אוקיי, אז אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שהתשובה שלי הייתה מלאה ולעניין, ולא צריך לפרט יותר, אבל בגלל שאתה מתעקש.
כן.
אז אם אשתך מתחילה לעשות פרצופים, אז מה שאתה צריך לעשות, זה פשוט להגיד לה, תקשיבי, אני קונה לעצמי שעון ב-10,000 שקל, אבל לך, יש עוד מעט יום הולדת 40, ואולי אני אקנה לך איזה שרשרת עם יהלום ב-12,000 שקל. מה את אומרת על זה?
אתה אומר, תשחד אותה, פשוט.
ברור.
כמו עם הילדים.
ברור.
תהיה, קבל ארטיקים, תהיה בשקט. בכל אופן, אז היה הרבה רעש בימים האחרונים סביב הרצה הישראלית צ'מטאי, שלמצער סיימה את הדרכה באליפות, בגלל שמה שקורה זה שהיא אמורה לרוץ איזה 5 סיבובים, והיא רצה 4 סיבובים, והיא חשבה שהיא סיימה את המרוץ, אז היא פשוט סיימה. אם אני מקביל את זה לעולם הכדורגל שבו אנשים מבינים יותר, אז זה כמו לצורך העניין שתקעת גול ורצת לקהל ואתה באטרף, והכוון מאחורה מסמן שזה היה בנבדל נגיד,
כן.
וכולם יודעים באצטדיון שזה לא גול, ורק אתה עדיין בטוח שאתה יודע, הכנסת גול ואתה באטרף, ואז לא.
כן, קרה לי פעם אגב.
כן?
כן.
אני, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז אני רוצה קצת לחשוף סוד אפל מעברי. בכיתה ט', אליעזר, המורה לספורט, לקח אותנו לפארק, לריצה, והיינו צריכים לרוץ 3 סיבובים, ואני בסיבוב השני סימנתי לו שזהו, זה הסיבוב השלישי, גם כן, כאילו גנבתי סיבוב, והוא כל כך היה בשוק מהתוצאה, ששבוע אחרי זה מצאתי את עצמי בתחרות האזורית. עכשיו אתה יודע, אומרים לך, אתה נוסע על התחרות האזורית, מה תגיד? רימיתי? מה תגיד? אתה יודע, לא נעים.
היית צריך לתת את החיים שלך.
בדיוק, נתתי את החיים שלי.
שברת סי?
הגעתי במקום הלפני האחרון, אבל נתתי את החיים שלי שם. ואחרי זה אליעזר לא הבין אחרי זה, איך זה יכול להיות ששבוע, 10 ימים קודם בבית ספר השגתי כזאת תוצאה טובה, ואחרי זה בתחרות האזורית, אתה יודע, כשלתי בזה. עכשיו, אבל איך תספר לו, אליעזר, כאילו, אתה יודע, לא נעים, בלעתי את זה, והנה, עכשיו אני מספר את זה עכשיו, אני מוציא את זה ממני.
אליעזר הטיפש, לא שם לב שאתה עשית תוצאה של סי עולם, ושלח אותך לתחרות.
תמיד, הוא היה מורה ספורט, בעיירה שלנו שם, היה לנו באמת, רצנו יחפים על הקוצים.
הוא לא ידע מה סי העולם, לא היה אינטרנט.
מה הוא ידע? הוא גם מדד את זה, הוא ספר שניות בלב, לא היה אז שעונים אצלנו בעיירה, אתה יודע, הוא ספר שניות בלב, ואז בא, אני רץ ומסמן לו שזהו, והוא היה בשוק. אבל זהו, ואז באה הזאת צ'מטאי החמודה.
כן.
שרצה, ואתה יודע, אני לא מקצוען, אני מקצוענית, ואני שואל את עצמי, איך בחורה בסדר גודל כזה, במקצועניות שכזאת, עושה פשלה כזאת?
אני חושב שזה רק טבעי, שצ'מטאי את הניצחון. תראה, היא באה מישראל, כן? זה מדינת החפלאפ, וגם פה, אתה יודע, הייתה רצה 3, אמרו לה, בסדר, זהו, מספיק, ניצחת, הבנו. היא רגילה לרוץ של 3 סיבובים, הם לא רצים פה את כל הריצה, הם כאילו, אתה יודע, אומרים, יהיה בסדר. ובזמן אמת, אתה שוכח שבאימונים רצת רק 3 סיבובים, ואתה רצת עוד פעם רק 3 סיבובים.
אז
כואב הלב, כן, היא מסכנה.
לי לא כואב הלב, האמת.
לא?
לא, לא כל כך כואב לי הלב.
סיפור חמוץ, סיפור לא נעים, בהלבמה כזאת, בהזדמנות הזאת. היא הייתה יכולה לנצח את התחרות הזאת.
ברור, ברור שהיא יכולה לנצח.
לא, היא הייתה ראשונה כשהיא זה, כן? היא הייתה ראשונה. היה לה עוד סיבוב, יכול להיות שהיא לא רגילה לעשות את הסיבוב הזה, יכול להיות שהיא הייתה מסיימת מקום אחר, אבל... עובדה שהיא כאילו סיימה רביעי, למרות שהיא טעתה, אז היה לה סיכוי, היה לה סיכוי בטח למדליה, ואנחנו ניתן לה עוד הזדמנות, ואנחנו גם ננסה להביא אותה לאולפן, לרעיון.
כן, תשמע, זה...
צ'מטאי.
צ'מטאי תגיע בריצה, אבל היא תגיע בריצה עד הבניין ליד, ואז היא תחזור הביתה, היא תגיד, אוקיי, רצתי, לא הגעתי, וחשבתי שזהו, אז חזרתי.
לא יפה,
באמת שלא יפה, אבל צ'מטאי, באמת, איך אפשר לצ'מוט ככה את הניצחון? כי הרי... את לא תהיה, את ספורטאית מקצוענית, כאילו חלק מכספי המיסים שלי, כן, שהולכים לאירוויזיון, הולכים גם להחזיק אותה.
עוד פעם כספי המיסים שלך, חנן, מתי פעם אחרונה שילמת מיסים?
תשמע, אני בשלם כל 15 לחודש, אבל לא משנה כרגע, אני אומר שוב פעם, כספי המיסים שלי הולכים לאנשים שלא סופרים את הסיבובים כמו שצריך, ואני שואל את עצמי, האם אלה האנשים שאלה, אתה יודע, אמורים לייצג אותנו בעולם? אני לא יודע, אולי אם אני הייתי הולך, הייתי יודע...
אתה היית עושה שני סיבובים, והיית... אנחנו ראינו מה עשית, אתה אותו דבר, הסיפור שלך. אתה וצ'מטאי, אתם באותו מקום, ואתה יודע, זהו, זה אנחנו, זה ישראל. זה אנחנו, זה רון חולדאי, זה אתה, זה אני, זה החבר'ה האלה באוטובוס מקרואטיה, זה המשפחה הגזענית שלי, זה המקום שבו גדלנו, ואנחנו אוכלים את הדייסה שאנחנו בישלנו.
דחי, אז הספקת לחזור בזמן מהטיסה ולהשתתף בהפגנה במוצאי שבת האחרון?
בוודאי, בחקר? בוודאי שהספקתי, אבל לא השתתפתי.
אוקיי, מדוע?
מדוע? משום ש... תראה, אני פעם, אף פעם לא הייתי חזק בהפגנות, אבל כשכבר כן הייתי הולך לדברים האלה, זה תמיד היה, אתה יודע, בקטע של הוואי ובידור. אתה הולך לפגוש אנשים כמוך, אולי לפגוש איזה בחורה אם אתה רווק, אולי אתה יודע, יכול להתפתח איזה משהו. עכשיו, תראה מה קורה פה בחודש האחרון. הפגנת להטאבים, אין לך שום סיכוי לפגוש בחורה. הפגנה של דרוזים, אתה יכול אולי לפגוש איזה דרוזית, אבל אתה יודע, המשפחה שלי...
נכון, המשפחה הגזענית שלך לא תיתן לדבר. למרות ש... לא יודע, לגבי המשפחה שלך נורא גזענית בקטע המזרחי, אני לא בטוח שזה תופס לגבי דרוזים גם, שהם, אתה יודע.
אני די בטוח.
אוקיי.
עכשיו, של הפלסטינים, של הערביי ישראל, גם אין לך שום זה. אני אומר, כאילו, זה נהיה נורא סקטוריאלי. אני מבין את ההזדהות, אני מזדהה עם כולם, אני בעד כולם, ברור שאנחנו כולנו נגד חוק הלאום ונגד ביבי.
כולנו יהודים.
ולמה אבל צריך את הסקטוריאלי הזה? בוא נקרא לכולם, נקרא לזה הפגנת המיליון, ניתן לזה איזה שם, תת כותרת, ביבי הביתה נמאסת, כי זה מה שבעצם כולם הולכים לשם, וכולם מדברים על ביבי לך הביתה. זה המוטו של ההפגנות האלה. זה לא באמת משנה אם אתה הומוסקסואל, או אם אתה דרוזי, או אם אתה ערבי, או אם אתה אשכנזי. כולם רוצים שביבי ילך הביתה. כולם. לצערנו לא כולם.
חוץ מהרוב.
חוץ מהרוב, בדיוק. אבל כל מי שהולך להפגנות האלה, רק רוצה שביבי ילך הביתה. אז בואו נעשה הפגנה אחת, ביבי הביתה, פיפי ולישון. ואתה יודע, ונביא את כולם, וזה יחזור להיות משהו שאני יכול ללכת אליו ולהתחבר אליו. קשה לי עם הסקטוריאליות הזאת.
מה שלי קשה זה שאתה בגילך המופלג עדיין חושב שאתה יכול ללכת ולתפוס בחורות בהפגנה, אחי. זה בעיית הלימה בין מצבך לבין המצב בחוץ.
מה זה גילי המופלג? קודם כל, גילי המופלג. יש גם בחורות בגילי המופלג. אתה מתכוון אולי במצבי המשפחתי, שאני נשוי.
כן, נו, בחיי, אתה אמרת. אתה אמרת.
לא, אז אני אומר, קודם כל לראות מותר, נכון? להסתכל מותר.
נכון.
לקשקש מותר. להעביר איזה יד על השיער מותר
להגיד לה בואי לאיזה דרינק עכשיו מה אז בואי אותך מהפגנות מותר
כן
בואי אני יש לי פה אוטו אני אקפיץ אותך הביתה
כן
אוי פרדס מותר מה שקורה בטרמפ קורה בטרמפ זה לא עכשיו
נכון קודם כל עוד זה בהסכמה אני לא רואה אם זה שום בעיה
נכון גם אם זה לא בהסכמה אתה יודע אפשר לחשוב כל דבר צריך הסכמה למה הולכים להפגין כי יש אי הסכמה לא? אז מה הבעיה?
לא, אין בעיה, אבל אתה יודע, שזה מגיע לקטע הזה, יש איזשהו קו שאנחנו רוצים לשמור עליו. בקיצור, אני אומר, הפגנות איבדו את הסקס אפיל שלהם. איבדו את הסקס אפיל, וזה חסר, ולא כל כך מעניין אותי מה יהיה הנושא ההפגנה הבאה. בואו נחזיר את הסקס אפיל להפגנות.
תשמע, לי זה קצת מפריע, כי אני גר, אתה יודע, לא כזה רחוק מהכיכר. ואין שבוע שאין לי שם איזה מרתון, הפגנה, קריאה, אנשים קופצים לבריכה, או מה שזה לא יהיה.
וזה מפריע לך?
זה כן, זה קצת נהיה לי ג'וס.
אז תצביע לחולדאי, תצביע לחולדאי, כשהוא מארגן את כל הדברים האלה, תמשיך. If it ain't broken, then why fix it? אז כאילו, אולי זה כן broken? אולי כל האירועים המעצבנים האלה שהוא מארגן כל הזמן בעיר הזאת? מה, מה אתה עושה לי פרצופים?
אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אצביע לחולדאי, אני לא יודע אם אני אצביע לחולדאי, אני לא יודע אם אני אצביע לאסף זמיר, אני לא יודע אם אני אצביע לאסף הראל, אני רוצה שיחזרו אחריי, אני רוצה שיבקשו את הקול שלי. לא, ככה זה, והכל פתוח.
הכל פתוח. שמה,
הכל פתוח. יאללה, בוא נסגור, אנחנו רוצים להגיד תודה למפיקת העל שלנו, תודה לטכנאי, תודה לאורך, תודה לכל מי שלקח חלק בהפקה של סוגרים פינות, ושיחד איתו הרמנו את העונה השנייה.
כן, תודה לאמזון על המשלוח המפנק של הציוד שמאפשר את ההקלטה של המופע הזה.
תודה לישראל זינגר שמאפשר לנו להקליט פה את הפודקאסט חינם אין כסף בעירו רמת גן. תודה לג'חלון קול שנמצא פה ליד ומספק לנו את הרוחות. הנה, אמרנו את השם שלכם, ג'חלון קול. עכשיו אנחנו באים לאכול. ותודה, תודה לך, אחי. תודה שחזרת בכוחות חדשים, חזקים ומלאי תנופה.
תודה לך, חנן. אנחנו רוצים להגיד ככה לקראת סיום, תקשיבו לנו, תאזינו לנו. אפשר באתר שלנו, כמובן, sogrimpinot.com, אבל אפשר, ועדיף, באפליקציות, באפליקציה של אפל, באפליקציות שונות באנדרואיד, ומהשבוע כן. אנחנו גם בספוטיפיי.
וואו.
חפשו אותנו בספוטיפיי, ותוכלו להזין לנו בספוטיפיי.
חינם אין כסף.